ומאזינים לפודקאסט הגיגית מחשבות על ניהול. היום אני רוצה לדבר על קווים אדומים, כלומר מהם הנקודות שהמנהל יודע שלעובדים אסור לחצות, או לצורך עניין שלא עצמו אסור לחצות. אני חושב שזה דבר שראוי לחשוב עליו מראש, וכל מנהל צריך לדעת מהם הדברים שמטרידים אותו באופן כזה שהוא לא יוכל לעבור לסדר היום אם הם יקרו. עכשיו, כמובן שהקווים האדומים האלה הם יהיו שונים אצל כל מנהל, וזה קשור לאני מאמין שלו, זה קשור לחינוך שלו ולהיסטוריה שלו ולניסיון שלו, אבל אני חושב שהטענה הבסיסית שאני אנסה לטעון כאן זה שכל מנהל צריך לחשוב על זה, ועדיף שיחשוב על זה מראש. כי אני חושב שבעת הצורך, כשבאמת קורה אירוע שהוא מתחכך ככה עם הקווים האדומים, כדאי שלמנהל יהיה איזושהי תפיסה סדורה שתעזור לו לנהל את זה בשעת החירום. עכשיו, זה בסדר גם לא להגדיר את זה משהו חד משמעי ולצאת מנקודת הנחה שבאירוע מסוים המנהל יידרש לזה ויפתור את האירוע הספציפי. אבל בעיניי לחשוב לזה מראש רק יעשה חיים יותר קלים בהמשך הדרך. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות זה לספר קצת סיפורים שקרו לי, סיפור אחד מרכזי, ותוך כדי אני אנסה לשתף בהתלבטויות שהיו לי אז, במטרה לנסות לתת את התחושה הזאת של מה קורה שבעיניך נחצה קו אדום. אז ככה, קודם כל, אני מאמין שלי הוא ממש מפורט לאורך הפודקאסט, אבל אני חושב שדברים כמו כבוד הדדי בין מנהל לבין עובד, יחס מכובד בין העובדים עצמם, עניין של תחושת ביטחון במקום העבודה, אלו דברים שבעיניי הם קווים אדומים ללא ספק. לא היחידים, אבל אני, לצורך העניין, בפרק הזה אני אשמח לדבר עליהם. ולכן, באירועים שקרו לי בעבר שהרגשתי שנחצה איזשהו קו אדום, כלומר, עובד הרגיש שלא בנוח מבחינת מקום העבודה שלו, ממש, מבחינה פיזית אפילו, או מבחינה פסיכולוגית רגשית. לצורך העניין, כשנתקלתי בעבר במקרים של הטרדה, אוקיי? זה הייתה יכול להיות הטרדה מילולית, יכול להיות הטרדה פיזית, או אפילו הטרדה מינית. במקרים כאלה שראיתי וגיליתי, לא משנה אם בו במקום או בדיעבד, פעלתי בצורה די נחרצת, כי אלו נראה לי דברים שרובנו היינו מסכימים שהם קווים אדומים. אבל אם לכם זה ברור שאתם תפעלו במקרה שיחצה קו אדום, אז הייתי רוצה שתשאלו את עצמכם כל מיני שאלות. לדוגמה, אם אתם מסכימים איתי שקו אדום קיים בעולמות הכבוד ההדדי והתחושת הביטחון של העובד, האם כשתשמעו עובד אחד אומר לעובד השני, הערה כמו יא הומו, אני לא מאמין שעשית את זה, האם תעשו משהו? עכשיו, זה בכלל לא משנה רגע מה הנטייה המינית של העובדים ספציפית במקום הזה או באינטראקציה הזו שהם דיברו אחד עם השני. זו אמירה שבעיניי עלולה לפגוע באיזשהו מישהו, אוקיי? כי שוב, בלי קשר, האם או לא יש אנשים עם נטיות מיניות שונות במקום עבודה, זה בכלל לא רלוונטי בעיניי. עצם העובדה שמתייחסים בכזו אמירה לאחד העובדים, בעיניי זה עלול לפגוע באחד מהעובדים. וזה משהו שאני חד משמעית לא אקבל. כלומר, אם הייתי שומע מישהו מכנה בשם כזה, בביתי נטייה מינית, את אחד העובדים, הייתי בו במקום עוצר את זה ואומר שאני לא מוכן לשמוע דברים כאלה אצלי במחלקה. לדוגמה. כנ"ל דרך אגב על דברים כמו מפגר או דברים כאלה שכאילו, שבעיניי יכולים להעליב אנשים ולא אמורים להשתמש בהם. אז זה ככה דברים תיאורטיים, למרות שאני מניח שהם קורים לא מעט בהרבה מקומות. אני כן רוצה להגיד לכם מקרה אחר שקרה לי, שבו הרגשתי שנחצה קו אדום, ואני אנסה לשתף אתכם רגע בהתלבטות. אז מה שקרה שם זה שהיה לי בעבר עובד שמאוד הערכתי, עד היום דרך אגב אני מאוד מעריך אותו, לשמחתי אנחנו גם ביחסים מאוד טובים בימים אלו, ומה שקרה זה שהוא היה אחד מהעובדים הוותיקים שלי, כלומר הוא היה אצלי כבר כמעט שנתיים, הרבה זמן, הכרנו מאוד טוב, אני גם מרגיש שבאיזשהו מקום באתי לקראתו ועזרתי לו בהרבה דברים, וככה פיתחתי אותו לאורך התקופה שהוא היה אצלי, וקרה מקרה שלקראת, ממש לקראת השנתיים, היינו באיזושהי שיחה, ושאלתי אותו על משהו שהוא היה צריך לבצע לפני כמה ימים, ומישהו אמר לי שהוא לא ביצע. עכשיו, שאלתי אותו על זה, והוא אמר לי, כן, אתה צודק, האמת, באמת לא ביצעתי את המשימה הזאת, אבל זה קרה בגלל שהייתה לי סיבה ממש טובה, וסיפר לי איזשהו סיפור על למה הוא לא יכל לעשות את הדבר הזה. משהו על זה שהוא לא יכל להגיע לשם, כי היה לו איזשהו מצוקה אישית, והוא היה צריך לעשות איזשהו עזרה למישהו, כי זה היה שם איזשהו סיפור שלם. עכשיו, אני אומר את זה כי זה לא שהוא אמר לי איזשהו משהו בקטנה כזה של, לא יכולתי, מתנצל. הוא ממש סיפר סיפור מדופלם על למה הוא לא יכל לבצע את המשימה הזאת, והאמת שהאמנתי לו. אתם יודעים, כאילו בסוף עובד, מנוסה, ותיק, שאני מכיר הרבה זמן, מאוד הערכתי, כמובן שהאמנתי לו. ומה רבה הייתה הפתעה שהתברר בדיעבד שהוא שיקר. עכשיו, מה זה שיקר? זה לא היה שקר סתמי כזה. הוא תכנן שם תכנון שלם ושיקר בצורה מאוד משכנעת, וסיפר סיפור שאי אפשר היה לקסות איכשהו לספר את זה בצורה אחרת. היה ברור שהוא החליט שהדרך שלו להתמודד עם זה שהוא לא ביצע את המשימה, זה לשקר למנהל הישיר שלו. עכשיו, אני לקחתי את זה מאוד קשה. א', בגלל שאני אוהב אמת, דובר אמת, אני לא רואה שום סיבה למה שקר, בטח לא שקר למנהל שלך, בטח לא הדברים שבעיניים היו קצת זוטות. לא ציינתי את זה, אבל הסיבה שהבנתי שהוא משקר זה היה בגלל שאימתתי אותו עם זה אחרי שקיבלתי ממקור אחר שהוא משקר, ואם לא הייתי מאמת אותו עם זה ודוחק אותו לפינה, גם בשום אופן הוא לא היה בא אליי ומספר לי את זה. עכשיו, אני נמצאתי באיזושהי נקודה שהייתי צריך להחליט האם אני רוצה לתת לו עוד הזדמנות. כלומר, אני בא ואני אומר לו, הבנתי מה שעשית, אני חושב שזה הדבר הלא נכון לעשות, אני מאוד מאוכזב ממה שעשית, ואני רוצה עכשיו שנעבוד ביחד כדי שאתה תשתפר וכדי שאתה לא תעשה את זה שוב. או שאני הולך לחומרה ואני אומר שמבחינתי זה משהו שהוא לא מקובל והוא חצה קו אדום. עכשיו, בעיניי חצייה של קו אדום יש לזה השלכות על כל המשתמע מכך. כלומר, כשמישהו חוצה קו אדום מבחינתי זה משהו שקשה לי מאוד למחול עליו, עד כדי אין כפרה אפילו. וזה בעצם הדילמה שהייתה לי. כלומר, האם המעשה שהוא עשה הוא בר מכילה, או אם הוא עשה משהו שחצה אצלי קו אדום וזה סוג של פעולה שעליה אני לא יכול לסלוח. אז אני חייב לומר שהסיפור הזה שגיליתי את השקר היה בשעות הבוקר של אחד מהימים שבהם עבדנו ביחד, וככה לקח לי כמה שעות עד שהגעתי לדבר החלטה על מה אני רוצה לעשות עם זה. בשעות האלה בעיקר אמרתי לו, תחשוב על מה שעשית ותנסה להסביר לי איזושהי סיבה טובה למה זה קרה. הוא לא הצליח למצוא סיבה טובה, בעיקר התנצל ואמר שהוא היה צריך לחשוב על זה יותר טוב, והוא לא יודע למה הוא עשה את זה. בכל מקרה אני חשבתי הרבה, כשבאמת היה לנגד עיניי איזשהו רצון לבוא ולומר שתפקיד המנהל הוא לחנוך את העובדים ולפתח אותם ולקדם אותם, וגם במקרים שהם עושים איזשהו טעות, אז המטרה שלך כמנהל היא לעזור לעובד ולפתח אותו כדי שהוא לא יעשה את הטעות הזו שוב. אבל לצד העובדה הזאת, אני באמת הרגשתי שנחצה קו אדום. אמינות בעיניי זה משהו כל כך בסיסי, זה איזשהו רכיב שבלעדיו אי אפשר שיהיה יחסי אמון ויחסי הערכה הדדית בין עובד למנהל, וזה גם האמת, גם בין מנהלים למנהלים ובין עמיתים, ואני לקחתי את זה מאוד לחומו. בשיחה שעשיתי עם העובד באותו הערב, אמרתי לו שהוא חצה קו שאין ממנו דרך חזרה, ושבעיניי החל ממחר אין לו מקום אצלי במחלקה. הוא היה עובד מאוד מוכשר, הוא היה לו המון תרומה למחלקה עד אז, וזה לא היה החלטה קלה, גם לא מהבחינה המקצועית, אבל אני הרגשתי שנחצה פה קו שבעיניי אני חייב לעמוד מאחוריו. עכשיו, גם השאר האנשים במחלקה מאוד הופתעו לגלות מה שקרה. בתחילה באמת הופתעו וגם לא הבינו את ההחלטה, אבל זה היה בעיקר בגלל שאני גם לא שיתפתי את הסיפור. אני, בסוף מבחינתי זה היה אירוע שלו, לא היה לי שום רצון לשתף במה שקרה לי עם העובד הזה. הוא סיפר להם, יאמר לזכותו, על מה קרה ואיך זה התגלגל, ואני חושב שהיה די קונסנזוס שהוא עשה משהו שצריך לשלם עליו. לימים דרך אגב, ממש כבר יום יומיים אחר כך הוא כבר פנה אליי ואמר שהוא מתנצל ושהוא מבין מאוד את מה שעשיתי ואת התגובה, והוא רק מבקש להביע את סליחתו. וכמו שאמרתי, היום אנחנו ביחסים מאוד טובים ואנחנו כבר צוחקים על זה, על איזה סתום הוא יצא בזמנו. אני חושב שבסוף, גם ברטרוספקטיבה, אני חושב שפעלתי נכון בהקשר הזה של אם יש משהו שאני מאמין בו והוא חשוב לי, אז יש לזה השלכות. דרך אגב, זה משפט שמלווה אותי הרבה זמן, למעשים יש השלכות. כלומר, אם מישהו מקבל איזושהי החלטה, הוא צריך להבין שהוא יכול לשלם על ההחלטה הזאת. זה נכון דרך אגב גם להחלטות שלי. אני יכול, לצורך העניין, לקבל החלטה שהיא בניגוד חד משמעי למה שביקש ממני המנהל לעשות. המנהל שלי, אני מתכוון. אני יכול לעשות את זה, אבל אני צריך להיות מוכן לשאת בתוצאות. אם יבואו ויגידו לי, ביקשנו א', עשית ב', וזה היה במודע, אנחנו רוצים לסיים את העסקתך, אני אגיד, את האמת, אני מקבל את מה שאתם רואים, אתם צודקים, ואני הולך הביתה. כמובן שעדיף שלא לעשות את זה, ועדיף לעשות מה שהמנהלים שלך אומרים, אבל בסוף, אני חושב שהמשפט היותר חשוב זה שקח אחריות על מה שעשית ותשלם את התוצאות. אני חוזר רגע לקווים האדומים. אני מאמין שלכל מנהל צריך להיות איזשהו קו אדום בנושאים מסוימים שהם הנושאים שחשובים לו, וזה משהו שצריך להנחות אותו לאורך הדרך כמנהל, במטרה שכשתגיע השעה, יהיה לו יותר קל לפעול. גם ככה, למרות שהיה לי ברור שהאמינות זה ערך עליון מבחינתי, לקח לי כמה שעות טובות עד שיכולתי לקבל את ההחלטה לשחרר אותו למחרת היום. זה לא היה טריוויאלי מבחינתי, אבל היה לי ברור שזה נוגע בעצב מאוד מרכזי אצלי, ויש דברים שאני לא יכול לסלוח עליהם. אז אני אומר את זה כאן בגלל שאני מניח שחלקכם תתקלו בדברים שיהיו מאוד קיצוניים מבחינת האני מאמין שלכם, ואני אומר לכם שאם היום כבר תחשבו על מה הקווים האדומים שלכם, אני חושב שזה יעזור לכם לכשיגיע היום והשעה. בתקווה שלא יגיע, אבל בשביל זה אנחנו מנהלים. אנחנו מנהלים כדי להתמודד עם הסיטואציות המורכבות והקשות. אם הכל רץ ועובד והכל על מי מנוחות, אז זה לא כזה מורכב להיות מנהל, וזה גם פחות מעניין בעיניי. זה אומר שאנחנו כאן גם בשביל האירועים המורכבים, וזו הצעתי בהקשר של האירועים הקיצוניים האלו. זהו, מקווה שזה היה לכם לעזר, וזהו, ניפגש בפרק הבא.